שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר.
שלום, אתה הפעם לא נותן לי לומר שלום. שלום לכם.
שלום, שלום. אנחנו נפגשים שוב בפרשת השבוע, פרשת משפטים, הרבה משפטים, ואלה המשפטים, ואלה עם וו, שזה משהו שממשיך את הפרשה הקודמת.
כן, חז"ל אומרים, אלה פוסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. כי לכאורה זה סותר. יתרו, דברים גדולים, נכון. באמונה, עליונה, משפטים, פרטי מצוות. זה לא סותר. כל פרטי המצוות, כל פרטי המשפטים, כל הלכות, זה המשך של אנוכי השם אלוקיך. לכן כתוב, ואלה.
אז יש גם כללים ויש גם פרטים. והפרטים האלה הם לא סתם פרטים, יש בהם המון סדרים חברתיים, okay. שזה קצת מעורר שאלה, למה התורה צריכה לתת לנו כל כך הרבה סדרים חברתיים? הרי זה דברים שאפשר בהיגיון פשוט, כל אומה ואומה וגם אנחנו, להסתכל מסביב ולהסדיר סדרים בנוגע ליחסי שכנים או לגנבות או לשומרים. למה התורה צריכה להיכנס לזה? ועוד אני אחזק את זה ששבוע שעבר דיברנו על יתרו, אז אמרנו, חוכמה בגויים תאמין, זאת אומרת, אפשר לקחת רעיונות מאחרים, אז למה התורה צריכה להתוות לנו דרך בדברים שהם סדרי שלטון?
זה הייתי צריך לשאול לפני שבוע. שמשה רבינו יושב מהבוקר עד הערב, והעם בא לדרוש את האלוהים. הייתי חושב, מה זה לדרוש את האלוהים? שיעור פרשת השבוע במכון מאיר.
כן.
לא, לדרוש את האלוהים זה הסדרים. כי הסדרים בין אדם לחברו, צדק ויושר. כי זה עניין של דבר השם לבוא לידי ביטוי בצדק וביושר אצל אנשים. זה אותה אורה. אותה אורה עליונה נשגבה, אותה אורה שמסדרת את החיים במציאות.
התורה מגיעה לכל מקום, היא באה לידי ביטוי בכל שטח.
נכון.
אפשר לומר אפילו, פעם שמעתי משל יפה על זה, שזה הפרטים הקטנים האלה זה כמו הנימים הקטנים, שהכל מתחבר למשהו אחד גדול. יש את הלב, יש את האיברים הגדולים, והתורה, העוצמה שלה זה זה שהיא מגיעה גם לנימי הנימים הקטנים של הגוף, בנמשל זה הפרטים הקטנים של המצוות.
כן. הרב קוק בספר אורות, שהאמינות, כלומר הנצרות, היא כפרה במשפט, לחמה נגד המשפט, ולא עשה אחרים לכל גוי, ומשפטים על ידעום. ואמרו כידוע, תנו לשמיים מה ששייך לשמיים, עניינים, שמימיים, עניינים, תנו לקיסר מה ששייך לקיסר, עניינים חברתיים, פוליטיים,
משפטיים.
אל תערבבו. זה אלוקי, זה לא יכול להיות אלוקי. זה אבוד. לא נכון, זה לא אבוד.
אצלנו זה הכל
זה אחד. זה לא שייך לקיסר, זה לא שייך לשטן, זה שייך לריבונו של עולם. וחושן משפט, עם הפרטים, הקטנים, זה אלוקי.
טוב, אז אם ניגש לפרטים, מתחילים עם הפרטים, המצוות הראשונות בפרשה, העבד והעמה, ואנחנו נמצאים זמן קצר אחרי יציאת מצרים, שיצאנו מבית עבדים. רק לפני רגע היינו עבדים, וכבר אנחנו מתחילים לתת הלכות לעבדים, איך אנחנו מעסיקים עבדים אחרים.
כן.
זה גם משהו שהוא קצת נכון. מוזר.
תראה, העבד הוא באמת אדם מסכן. הרי זה לא קרה לו מקרה. איך אדם נעשה עבד? הוא גנב.
או נמכר בגנבתו.
נמכר בגנבתו. זאת אומרת, זה לא הולך ככה. כשאתה גונב, מבזבז את הכסף, ואומרים, תלך הביתה. לא נכון, צריך להיות אחרי. גנבת, תעבוד, נחזיר. אז זה, או אדם שלפעמים נקלע לו עוני, והוא מוכר את עצמו. זה לא מכובד, אבל מה אתה רוצה? שיחזר על הגמחים וכו'. ויחד עם זה, על אף השפלות של הגנב וכו', גם פה יש הגבלות, אי אפשר לעשות לו כל מה שרוצים. צריך, הוא גם מוגן, זה האבן.
אבל אם אנחנו מסתכלים היום, אני מנסה לתרגם את זה להיום, היום יש לנו הרבה בעיות עם עובדי קבלן ועם עובדים שלא מקבלים את כל התנאים שלהם. וזה משהו שהוא צועק מבחינה מוסרית שהוא לא בסדר, אבל אני פותח את התורה ואני מחפש מאיפה לשאוב את ההלכות הנכונות, וזה קצת קשה לתרגם. התורה לא מדברת על עובדי קבלן ולא על זכויות עובדים. והשאלה אם אפשר לקחת באמת את ההלכות של העבד ונסות להשליך אותם היום על עובדים, לא על עבדים.
כן, יש כמה אגרות של הרב קוק ועוד מאמרים. הוא אומר, תראה, בכלל שאלה, למה התורה לא אסרה את העבדות? מה זאת אומרת יש עבד? אז הוא אומר, זה לא עוזר. גם אם אוסרים את העבדות המעמדית, אבל בפועל יכול להיות גרוע מן העבדות. למשל, הוא אומר, אדם עובד במכרה, עובד כמו חמור, עובד 18 שעות, בתנאים לא טעים, ואם המכרה קורס עליו והוא מת, מה הבעיה?
כשהוא נתקע, ראינו עשרות ימים בלב האדמה.
הוא מביא אנשים אחרים. מה שאין כן, אדם יש לו עבד, אז הוא נזהר, כי זה כספו, כי כספו הוא, אז הוא שומר עליו. זאת אומרת
שיש דווקא יתרון לעבד הרבה פעמים.
ולכן, הדרבה, יש בזה הגנה. מה שאתה אומר שבימינו יש חברות כוח אדם שסוחטות את הכוח של העובדים, והוא מקבל כמה גרושים וחברת כוח אדם, זה נכון, אבל צריך להבין. דיברנו על זה כבר כמה פעמים. עניינים כלכליים, אי אפשר לפתור אותם רק על ידי אידיאלים גדולים. ראש הממשלה שלנו, בקדנציה הקודמת, הוא גזר הרבה גזירות כלכליות קשות.
כשר האוצר.
נכון, שר האוצר, וצמצם כספי העברה. כי בינינו, זה לא יכול להיות ש10% מהאומה יפרנסו 90%. ה10% בסוף, או שיעברו לחוץ לארץ, או שיעתיקו לשם את המפעלים. אז לכן, צריך לעבוד. צריך לעבוד קשה. אדם בא לא פועל, כן בא, לא בא. כן עובד, לא עובד. בסוף, עם כל הרצון הטוב, נמאס לו. אז יש חברות כוח אדם, אדם מתייצב בזמן, הולך בזמן, עובד כמו שצריך, לא עובד כמו שצריך.
כן, אבל התנאים שבן אדם עובד בחברות כוח אדם, בלי פיצויים, בלי פנסיה,
חברת כוח אדם.
זה לא פשוט, וגם לא מכניס את הזכויות הבסיסיות.
זה עבדות מודרנית, זה ממש עבדות מודרנית. אבל כדי לפתור אותה, כמו הרבה מחלות, צריך לפתור את הסיבות. הסיבות, במידה רבה, זה הבטלנות. אדם הוא מוגן, על ידי הסתדרויות עובדים, והוא בטלן, והוא לא עושה כלום, ואין
כוח. אז צריך לרסן את הכוח של ועדי העובדים, אבל לבטל את המושג הזה.
שנינו לא נתקן את המדינה. גם לוקחים עובד, מפטרים אותו, לוקחים, מפטרים, כדי שלא יהיו, לא משובדים לו. הקיצור, לא שנינו נתקן את המדינה, אבל צריך להבין שיש גם סיבות לדבר הזה.
יש שם סיבות, אבל זה לא מצדיק את
זה לא מצדיק.
את העושק.
זה לא מצדיק אנשים, לא מצדיק את העושק, לא מצדיק אנשים שעובדים מתחת איך קוראים לזה?
שכר מינימום.
שכר מינימום. אבל, וצריך לפתור את הבעיה, אבל גם צריך לפתור את הסיבות
של הבעיה. סיבות שהביאו ליצירת הבעיה.
לא רק את הסימפטומים, את הסימנים ואת התוצאות, גם צריך לפתור את הסיבות. ואנשים, יש גם הרבה אנשים מעסיקים ערבים. למה אתה מעסיק ערבים? למה אתה לא מעסיק יהודים? יהודים לא רוצים לבוא לעבוד, כן. בעבודה כזאת וכזאת. ואם רוצה לעבוד, הוא רוצה בשכר יותר גבוה, כן. אבל אין לי כסף וכן הלאה. אכן, זה לא פשוט כלכלה. כלכלה זה לא רצון טוב. זה אמנם לא מדע כמו מתמטיקה.
אבל זה מלאכת איזונים, זאת אומרת, צריך לא ללכת לאף צד קיצוני מדי.
זה לא מדע כמו מתמטיקה, כן. אבל יש חוקים מסובכים וקשים בהבראת הכלכלה.
טוב, נמשיך בעניין הזה אולי של האוכלוסיות החלשות. יש בפרשה ובכלל בתורה הרבה הזכורים לדאוג לגר, ליתום ולאלמנה. וזה מושגים שהם היום קצת פחות, איך אני אגיד את זה, פחות מזוהים עם האוכלוסייה החלשה. גר, יתום ואלמנה זה באמת עלול להיות מעמד עני, אבל למה התורה לא אומרת תדאגו לעניים? למה גר, יתום ואלמנה?
לא, אני חושב שיש גם עניים.
יש גם עניים, אבל הגר, יתום ואלמנה, יכול להיות גר עשיר ואלמנה עשירה?
על פי רוב גר הוא עני, כי הוא בא מבחוץ וכולו, וגם יתום, וגם אלמנה, וגם הלוי, כי הוא
אין לו נחלה.
אין לו נחלה. זאת אומרת, אלה הם אוכלוסיות מועדות למעידה. ולכן צריך לדאוג להם. ודאי יכול להיות עשיר, אבל תמיד החוקים הם על פי
המציאות
הקיימת.
זאת אומרת שאפשר לקחת ולתרגם את זה לימינו, שכל החזרה לגר ויתום ולאלמנה, זה פשוט לקחת את זה כמסר לאוכלוסייה החלשה, לזכור אותה בכל תנאי, בכל מצב, בחגים, בכל מה שמוזכר בתורה.
זה הפרט וזה האומה. זאת אומרת, המדינה היא צריכה מדיניות רווחה. קפיטליזם רווחתי, מה שנקרא. כן. אבל זה לא פותר את הפחת. מהפחת, זה תשומת לב. לפעמים זה לא רק כסף. זה חיוך, זה עזרה, זה יחס טוב. זה יחס טוב לבן אדם שהוא במצוקה, או לאדם שהוא לא לגמרי נורמלי. הוא לא נורמלי, אבל יש לו לב, יש לו רגש. לא צריך לשדר לו בוז. זה מה הכלל, הממסד מטפל, זה לא פותר את הבעיה של אדם הפרטי. נכון?
למרות שגם הממסד ולאומה יש אחריות כלפי האוכלוסייה הזאת. זאת אומרת, זה לא רק אחריות, אלא זה גם אינטרס של האומה, זה הלכידות שלה, זה הסולידריות, זה המבנה חברתי.
זה שניהם. גם הכלל צריך לדאוג וגם הפרט.
טוב, אם נמשיך, אז אחרי הסוגיה של העבדים, מגיעים כמה פסוקים שכל, אתה קורא ואתה מתחיל להיכנס ללחץ. כתוב בסוף כל פסוק מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת. עכשיו, היום שאתה מסתכל על זה, שאנחנו היום בקושי רואים דין של הוצאה להורג, לקרוא כל כך הרבה דינים של מות יומת, זה נראה כאילו בתורה המוות היה משהו שנעשה על ימין ועל שמאל.
תראה, שתי תשובות, שלוש תשובות. כן. שאלה, שלוש תשובות. קודם כל דיברנו לפני שבוע, הרתעה.
כן.
אנחנו לא רוצים להרוג אף אחד, אבל צריך הרתעה. הרמב"ם מורה נבוכים, הוא מבסס כל מדיניות הענישה על הרתעה, והוא קובע ארבע אמות מידה לחומרת העונש. א', חומרת החטא, הגיוני. ב', תפוצת החטא. ‫זאת אומרת, אם זה חטא נדיר, ‫לא צריך מזה להילחץ. ‫אבל אם זה נפוץ, ‫שלוש, קלות, מילות אחרי ביצוע חטא, ‫זאת אומרת, קל לבצע ולברוח. ‫אז צריך אדם לדעת ‫שאומנם זה קל לבצע, ‫אבל אם נתפוס אותו, אוי ובוי, ‫והתלעטות היצרים שמובילה לחטא, ‫שצריך משקל נגד. ‫ולכן, כתוב מות יומת. ‫אבל, תשובה שנייה, כן, נחתה, ‫תשובה שנייה, בפועל, לא הרגנו אף אחד. כידוע בדין שהרגה מישהו 70 שנה, רבי עקיבא אומר בדין קטלנית. אף על פי שרבי טרפון אומר, אתם מרבים שופכי דמים. זה הדבר השני. הדבר שלישי, שבאותם הימים, האדם היה לו רצון רע. האדם בעולם, ואדם מישראל, היו לו באמת נטיות אכזריות וחייתיות ופראיות, ולא הייתה ברירה אלא להניש אותו. ובימינו, אדם, יש לו רלב טוב, רצון טוב.
Okay.
יש גם כמה אנשים שיושבים בבית הסוהר, אנחנו יודעים, אבל הכללו את האומה.
השתפרנו, התקדמנו, התעלינו.
אז תגיד, אז מה? אז נשנה את התורה?
מה יקרה שנעשה, נחזיר את דין התורה, אז מה נעשה עם המות יומת הזה?
קודם כל, הקדוש ברוך הוא מסדר, שלא יהיה סנהדרין. אין סנהדרין. אין דיינים סמוכים, אין דיני נפשות. זה דומה למה שרבי
שמעון. זה משהו שהוא לכתחילה שלא יהיה סנהדרין?
זהו. זה, איך הרב קוק אומר, זה אונס שיש בו רצון פנימי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להפעיל דיני נפשות, אנחנו אנוסים, פרידה הלכתית, אבל יש לנו רצון פנימי, כי אנחנו יודעים שזו לא דרך. אמר רבי שמעון בר יוחאי, היסוד הזה, זה מובא בגרות הרב קוק, לית ענן חכים ממדן. אנחנו לא מספיק חכמים, הרומאים אסרו עלינו דיני נפשות, אז לכאורה הם מעכבים בדינו לקיים את התורה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, טוב שיצא ככה, כי אנחנו לא מספיק חכמים לקחת עלינו אחריות. כלומר, יש דברים שמבחינתנו זה דיעבד, ועד ריבונו של עולם זה לכתחילה. הוא לא רוצה שנדון דיני נפשות. לכן הוא מעכב, השמחה, בסנהדרין וכן הלאה.
זאת אומרת, אבל אנחנו לא צריכים לשאוף לזה שהסנהדרין תחזור?
אנחנו שואפים, והקדוש ברוך הוא לא נותן. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה, תמיד החילונים אומרים, אז כשהיא מידות את מדינת התורה,
מדינת הלכה.
מדינת הלכה, אתם תהרגו כל מחללי שבתות. אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא, בינתיים לא נותן לנו.
לא, בינתיים, אבל באמת יש מצב, בוא נגיד ככה, יש סיטואציה שיש סנהדרין ולא יהיה דין מות יומת?
זה יהיה אפשרי רק אם הסנהדרין מותר לו לפעמים לתקן תקנות. כמו שהסנהדרין תיקן שלא תוקעים בשופר בראש השנה שיכול להיות בשבת. ולולב וכן הלאה. אז הוא יכול, אבל תראה, לא נדון בבעיות שלנו כרגע, ריבונו של עולם, לא נותן. הוא לא נותן. הוא לא סומך על הדתיים. לא סומך.
פסוק מפורסם בפרשה, עין תחת עין, שן תחת שן, רגל רגל תחת רגל, יד תחת יד. אנחנו יודעים בתורה שבעל פה שלא מדובר באמת שמוצאים למישהו את העין בשביל העין של מישהו אחר, אלא מדובר בתשלום המוני. ומצד שני, לפני רגע שדיברנו על מות יומת, אנחנו לא הוצאנו את זה מפשטו. זאת אומרת, ברור שפה יש תורה שבעל פה שמוציאה את זה מפשט ופה לא, זה קצת אבל מעלה תמיהה אולי, למה את זה מוציאים מפשטו ואת זה לא מוציאים מפשטו, זה משהו שהוא...
זה הקראים, זה הקראים, התקיפו חזק על זה את הגאונים,
כן.
רבי סעדיה גאון ענה וגם רבי אבן עזרא מביא, שזה לא יכול להיות דבר כזה, כי איך תעשה עין תחת עין, ואם אדם הוא... יש לו, הפוגע יש לו
כן,
רק עין,
עין אחת, אז הוא יעביר לגמרי.
וזה יש לא... לו עין חלשה ועין תחת עין, ובדיוק עין ולא דם וכן. זה מזכיר לי את משפט שיילוק, נכון? זוכר משפט שיילוק, שהיה יהודי, ששכחתי שמו, בוונציה, והוא מתואר שם כאדם אכזרי, והוא השאיל כסף, הלווה כסף לבן אדם, ואמר, אם אתה לא חוזר בזמן, עם הספינות שלך, אתה משלם לי ליטרה בשר. בלית ברירה, הוא חתם. ואיחר בכמה ימים, והיהודי שיילו כזה האכזרי, דרש ליטרה בשר. ובסוף, עורך דין מבריק, שבסוף התברר שזו אישה מחופשת לאיש, היא הצילה אותו בטיעונים פרוצדורליים. אוקיי, קח ליטרה בשר. אבל לא יותר. בדיוק.
כן, בדיוק.
בסדר, אני אקח פחות. לא, לא פחות. ליטרה, וגם לא דם, וגם לא זה, גם לא זה. אלא, והטיעונים האלה כבר הופיעו אצל חז"ל. יש אומרים, באמת, זה אנטישמי, השייקספיר הזה, וככה, ויש אומרים, לא, כל הכבוד לשיילוק, אחרי מה שהגויים עשו לנו, הוא מחזיר להם. אבל הסיפור האמיתי הזה, קראתי, זה באמת קרה, אבל המלווה לא היה יהודי, היה גוי. ושייקספיר, לא היה לו נעים, העביר את זה ליהודי.
החליף את זה.
יש על זה מאמר ארוך של הרב זווין, בספר לאיש ההלכה, משפט שיילוק, לא הלכה, האם זה על פי הלכה, זה תקף, תנאי כזה, זה לא תקף, אבל השאלה שאתה שואל, אם הכוונה ממון, אז למה לא כתוב עין תחת עין?
נכון.
למה לא כתוב ממון תחת עין? מה כן, חברו, שלם ישלם.
שלם ישלם.
תשובה, יש מחלוק. עין של נזק או עין
של מזיק.
של מזיק. אז מסבירים, באמת היה מגיע לך שיוציאו לך את העין. ואז אתה תבין מה עשית. אבל אנחנו מרחמים עליך. תשלם. זה כופר. לא תקרו כופר לנפש.
נפש, אבל לעין כן.
לנפש
לא.
כלומר,
יש כופר לאיברים.
כן. אך מישהו הרג, חייב מיתה. לא, 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 לא. אומר ה... אשתו של ההרוג. אני מרחמת עליו,
בוא נשלם שישלם כסף. כסף.
לא, אנחנו לא מוותרים. אבל...
באיברים זה אפשרי.
יש כופר, אבל תדע לך, היה מגיע לך שיוציא לך עין אחת, היה מגיע שרסו לך...
ולכן עצ... הפסוק בעצם בא להעביר את המסר הזה, שהיה מגיע לך,
שיוציאו לך טעם. כן, זה מגיע לך, אבל כאן מרחמים עליך. ואז אולי אתה תבין, אולי הוא איש אשר מופלג, מרפת לא לשלם עין. לא נכון, זה מה שמגיע לך. תבין את זה.
יש עוד דין מעניין מאוד בפרשה של...
הכל מעניין מאוד.
הכל מעניין מאוד בפרשה הזאת, אבל באחד הדינים האקטואליים בשנה האחרונה היה בבא מחתרת, כל הנושא של דין מי שבא אליי בלילה ורוצה לפרוץ, האם אני יכול להגיב בירי.
איך קוראים למשפט הזה?
חוק דרומי.
חוק דרומי.
שזה גם המון היגיון בהלכה הזאת, אבל גם סכנה. מה שנקרא היום בימינו מדרון חלקלק. זאת אומרת, מתי אדם יפעיל את שיקול הדעת הנכון שלו ויגיב בירי על כל אחד שנכנס אליו הביתה. זה קצת מפחיד. יש פה איזשהו סיכון בדין הזה.
קודם כל, בני ישראל הם לא חשודים ברצח וכן הלאה. אבל מי שגנב לא יכול לבוא בטענות. רק באתי לגנוב ואתה ירית עליי. איך אני יכול לדעת שאתה רק בא לגנוב? אני לא יכול לדעת, זה בעיה שלך. זאת אומרת, הגנב פתאום יש לו טענות וכו' וכו', שלא יגנוב ונפתר את הבעיה.
זאת אומרת שבעצם אין לך שום טענה לטעון, אם אתה נכנסת לרשות שלי באמצע הלילה, אני לא יכולתי לדעת וזכותי.
זה הביטוי אצל חז"ל, גברא קטילא.
כן, גברא קטילא, זאת אומרת שמראש נכנסת כאדם הרוג ברגע ש...
אתה אדם מת.
אדם מת.
זה הסגנון במערב הפרוע.
כן.
ג'ו, אתה אדם מת. גמרנו.
משם לקחו את זה, מהגמרה.
כן, מהגמרה.
על שקר מעניין שבפרשה כתוב מדבר שקר תרחק. לא נכון. כתוב לא תשקר, לא, כמו לא תגנוב, לא תרצח, אלא מדבר שקר תרחק. נכון. יש בזה משהו שבא להגיד אולי בשקר צריך לקחת עוד כמה מטרים
נכון,
אחורה,
נכון,
לא?
נכון, זה. יש הדוגמאות בגמרא, הרב אומר לתלמידו, תראה, יש לי רק עד אחד, זה לא שווה. אתה תיכנס עם העד השני, מה, ואני עד לשקר? לא, לא, לא. אתה רק תיכנס איתו, הוא יראה. הוא יחשוב שיש לי שני עדים, אז הוא יודע.
מריטיים.
לא נכון. יש בזה שקר. מדבר שקר תרחק. חותם, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. אם אתה משקר, הכל נופל. יש כזאת בדיחה. אחד בא לבן אדם, אומר, יש לי שידוך לבת שלך. נו, ברוך השם, מי? אני. נו, איך אתה? אני אדם נפלא. אתה לומד תורה, כל רגע פנו. ואתה עובד, עובד קשה, מתפרנס בכבוד. אתה שותה אלכוהול, חלילה. לוקח סמים, מה פתאום? יש לך לב טוב, יושב לב טוב, עוזר לכולם. ואתה דובר אמת? לא, זה לא. לא, אז הכל נופל. אז אם אנחנו לא מדברים אמת, כן. אז הכל נופל. כן. לכן חותמו של הקדוש ברוך הוא, זה החותמת.
כן.
אתה נותן לי צ'ק בטובך, ואתה חותם, חותם זה לא. אז האמת
כן.
היא חותמו של הקדוש ברוך הוא.
ולכן בשקר אנחנו צריכים
אימות,
עוד יותר זהירות.
אימות, אותנטיפיקציה של כל. לכן אנחנו לא משקרים.
לפני סוף הפרשה חוזרים לסיפור בעצם של מתן תורה, ומתואר שם הפסוקים מאוד ככה לא מובנים, מתארים את נדב ואביהו והזקנים שראו את אלוקי ישראל, ואז כתוב, ולצילי בני ישראל לא שלח ידו, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו.
כן.
פרשנים אומרים שהם היו חייבים מיטה, הם ראו שם איזה מראה שאסור להם לראות.
כן.
אז מה, למה זה נגמר ככה? זאת אומרת,
למה לא נהרגו?
כן, אנחנו יודעים שבמקרה אחר, בספר ויקרא נגיע לזה, חטא נדב ואביהו, הם חטפו. אז מה, למה פה עשו להם הנחות?
קודם כל, כיוונת לדעת רש"י וחז"ל. היה מגיע להם פה, אבל פה מתן תורה, כשהוא לא רוצה להשבית כל השמחה, העונש נדחה לחטא נדב ואביהו, שזה אותו חטא.
אז מה, זה חטא מתחיל פה והעונש ניתן שם?
זה אותו חטא שבן אדם, כשהוא ניגש אל ריבונו של עולם, הוא צריך לגשת בחרדת קודש. זה הרמב״ם מסביר מורה נבוכים.
כן.
אתה לא יכול להבין כל דבר. אז מה, אתה אוכל ושותה, חוויות כזה. איך קוראים לזה? סחבק.
כן.
ואתה עוסק בעניינים אלוקים, עליונים, נשגבים, ואתה, זה, תעמדו מרחוק, ובפחד וברעדה, ולא בחוויה, מה שדיברנו על החוויה.
כן, כן.
זה לא חוויה, זה חרדה, זה זהירות וכולו. לא, לא, לא כל אחד יכול להיכנס לכל דבר וכל עניין. חרדת קודש.
אז פה עשו להם הנחות בגלל גודל המעמד, למרות ש...
אבל זה נדחה לי יותר מוכר.
כן, אבל גם שם היה מעמד לא קטן, זאת אומרת, חנוכת המשכן, באמצע השמחה, גם כן השביטו את השמחה עם מות נדב אביהו, אז יש מצב שכבר אי אפשר להכיל את החטא.
נכון, נכון. זה, איך אומרים, אתה מקבל בינתיים דחייה, אבל חזר עוד פעם.
שלב מסוים אפשר יותר לדחות את זה.
צריך ענווה מול ריבונו של עולם.
טוב. אז תודה רבה, הרב שלמה אבינר.
שלום, שלום.
תודה לכם, לצופים ולצופות. אתם מוזמנים לכתוב לנו, להגיב באתר שלנו, ואנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא עם פרשה חדשה. שבוע טוב.